עסקנו הרבה בתיאור אידיאלי של עם ישראל, מקדש ושכינה שורה באומה, כל הלכות תומה וטהרה וקדוש החודש, השפה העברית, הנבואה, תיאור אידיאלי של השראת השכינה בישראל, כל מאמר שלי. מאמר שלישי עוסק באיך נראית היהדות, למרות שלכאורה אנחנו בגלות, או לפחות השכינה הסתלקה רשמית, אין נבואה. איך זמן בית שני ואילך, הרבה התעסקות בתקופת בית שני, אבל איך מבית שני ואילך, שכבר אין נבואה, איך בכל זאת עם ישראל משמר בקרבו את יסודות של השראת השכינה, איך השכינה נשמרת בישראל במצב של אין נבואה. והשינוי הגדול ביותר ממאמר ראשון ושני למאמר שלישי, אנחנו עוברים מאומה לפרטית. זאת אומרת, מאוד ברור שכבר אחרי קורבן בית ראשון והסתלקות הנבואה, כבר אין בעצם אומה בפועל. בפועל אנחנו לא עוסקים באומה. בבית שני רוב עם ישראל לא נמצא בארץ, יש להורדת מהשמיים, יש אומה במובן מאוד מצומצם של המילה אומה, והעיקר עבודת השם היא עבודת השם של יחידים, עבודת השם של פרטים. ובוודאי כשאנחנו אחרי החורבן ולקראת היציאה לגלות הארוכה, עיקר עבודת השם היא של פרטים. ובכל זאת, למרות השינוי המאוד מאוד מהותי הזה, יש המשך, כן, שכינה נמצאת עם ישראל, כל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם. איך נראית המשך השראת השכינה כשאין נבואה, כשהאומה לא בארצה? זה לא נגמר. כן, עם ישראל, עם של נצח, לא יידח ממנו נדח, הקדוש ברוך הוא איתנו בכל המצבים. וכמו שדיברנו, אמר שלישי, אפשר לומר שהוא יחולק בגדול לשני חלקים. החלק הראשון לעסוק בנושא של איך נראית עבודת השם של של הצדיק. החלק השני יעסוק בעצם במעמדם של חז"ל בחכמי ישראל. בזמן הגלות, כשאין נבואה, המעמד של חכמי תורה שבעל פה. דרך העימות עם הקראים, דרך דברים שקשורים למסורת, מעלתם של חכמי ישראל, כל טוב התפתחו תורה שבעל פה כשאין נבואה ברורה בישראל. אני מעריך שזה גם אפשר ללמוד מזה על שעם ישראל נמצא בארצו, אבל זה מאוד מתחדד, כמו שהרב קוק כותב במהלך האידאות, בבית שני ובמציאה גלות, הנושא הזה של עבודת הפרט מאוד מאוד צפה והתחדדה יותר מאשר בתקופה של הלכה. כן, אבל זה מאוד העצים את הנושא הזה שאין עכשיו משהו לגמרי, אז עכשיו הנושא של היחיד, איך נראה עבודת, איך השכינה שורה ביחיד מתגברת. זאת תורת עובד האלוק משלנו. אני חושב שבחלק מהנוסחים הנושא הוא בזמן הזה, בזמן הזה, עכשיו בגלות. אין הוא פורש מן העולם עד שיהיה הוא למסע לעולם ועולם מסע עליו, ואינו מואס בחיים, של אחת הטובות שישפה אלוק העליו. היה אפשר לומר שעם ישראל יוצא לגלות, שעם ישראל לא נמצא בארצו, אז כל העולם הזה הוא זהו, הכל פה לא שווה כלום. כן, אנחנו בארצנו, טוב, אז ארץ ישראל היא ארץ הנבואה, ויש מקדש, ויש דברים, יש פה ארץ שעיני השם אלוקיך בא. אבל כשאנחנו יצאנו לגלות, אנחנו לא בארצנו, אין ככה, זה לא שהקדושה ככה שוחד בכל מקום, אז היה אפשר לראות הצפות שאולי עם ישראל מוכר בחיי מזירות כזה, חיים של מוגז עם העולם. אין העולם הזה, זה עולם רע, עולם שהוא לא, אין בו קדושה, אין בו רומים, ארץ העמים, ארץ תמאה, מקום סביב מין אנטיפתיות לעולם הזה. לא נכון, שגם כשעם ישראל יוצא לגלות הוא לא מאבד את העקרונות. העקרונות לא משתנים. העיקרון של שאנחנו לא שונאים את החיים ולא רבים נגדם, שראינו את זה במאמר שני בהרחבה, זה לא משתנה העיקרון הזה, לא פורש מהעולם. אנשים לא הופכים להיות מסע לעולם ולא העולם מסע עליהם, לא מועסים בחיים. למה? כי השקפת העולם הישראלית משנה. ומה השקפת העולם? שהחיים זה שפע אלוקי טוב. קודם כל נקודת מוצא, הטוב האלוקי נמשך. גם כשאנחנו בגלות, גם כשאנחנו במצבים מסובכים מאוד, לא מאבדים את השקפת העולם היסודית של העולם, חסד יבנה, ומתים, 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 ורחם. השקפת העולם הזאת היא סגולה שלנו. אנחנו עם ישראל ככה רואים את המציאות. תמיד. השם הוא מיטיב, טוב לעולם, חסד. ולכן ככל שהאדם הוא יותר צדיק בעם ישראל, הוא יותר אוהב את העולם. צלומות העולם בהרבה דתות אחרות, ככל שאדם יותר צדיק הוא יותר מתרחק מהעולם, יותר שונא את העולם. אנחנו להפך. הראיה שאנחנו אוהבים אריכות ימים, אנשים צריכים שיש אריכות ימים. זאת אומרת, אנחנו מאוד מכבדים את האנשים הזקנים, רואים בזה מעלה, ומספר ימיך המלא וארכת ימים. למה? כי הם מקנים לו את העולם הבא. זאת אומרת שאנחנו מבינים שהעולם הזה הוא לא תאונה, העולם הזה הוא לא מלכודת, הוא לא בעיה. העולם הזה עם כל מה שיש לו בעולם הזה, זה פרוסדור, זה דרך מצוינת ללמוד ולקנות בקרבי עוד ועוד ועוד הישגים רוחניים שירוממו אותי יותר ויותר להיות ראוי למדרגה גבוהה שנקראת עולם הבא. אז העולם הזה הוא כולו חסד. הקדוש ברוך הוא רוצה לרומם אותנו, הוא מביא לנו תמיד התמודדויות ואתגרים וסיטואציות שמטרתם לבנות את האישיות שלנו. מצוין, העולם הזה הוא ידיד, הוא הידיד הטוב ביותר שלנו, כי הוא עוזר לנו לצעוד קדימה, להוסיף מעלות, להוסיף מדרגות. לפעמים, למרות שהאדם החסיד אוהב את העולם הזה, יש לו לפעמים רגעים שהוא חושב שהוא היה רוצה להגיע למעלת חנוך. מה נאמר על חנוך? והתעלה חנוך את האלוקים. או למדרגת אליהו הנביא שעלה בסערה השמיים. למה הוא רוצה את זה? לא בגלל שהוא שונא את העולם הזה, אלא בגלל שהוא רוצה את חברת המלאכים. אדם שהוא חי באהבה, חי בשמחה, כמו שאומרים, אוהב את העולם, אז הוא שותף יותר ויותר להשקפת העולם שחסד, שהעולם חסד ייבנה, ושל איך הקדוש ברוך הוא מביא ברכה לעולם. כל הזמן מביא ברכה, אני גם רוצה להיות כל אלו שמביאים ברכה, אני רוצה להיות עם אלו שעושים חסדים, משפיעים טובות, אני רוצה להיות חלק בחבורת המלאכים. מה זה מלאכים? שליחי החסד האלוקי בעולם, שליחי הטוב האלוקי במציאות. מלאכים נשלחים לדרך בנו של עולם, אני רוצה להיות איתם יחד. אני רוצה שאלו יהיו החברים שלי. באמת ראינו במאמר ראשון שהחסיד, הנביא, סליחה, הנביא הוא החברים שלו זה מלאכים. ראינו בסוף מאמר ראשון, שזה החברים שלו. הנביאים נקראים מלאכים גם כן. אליהו זה נביא, זה הפך להיות מלאך. איך זה קורה? מה זאת אומרת נביא שהפך להיות מלאך? כל כך הוא עסוק בשליחות בשמיים, עד שכבר אי אפשר לחלק בין האדם שבו למלאך שבו. זה אדם מלאכי, זה אדם שהוא כולו שליח. זה אומר, הלוואי שאלה היו החברים שלי. הוא מחפש חברה כזאת, מחפש חברה של תודעת שליחות, לא להיות לבד, מחפש חברה חסידית. כי לפעמים הוא חש יחידות ובדידות, כי לא כולם מצליחים לחיות בעולם הזה בתנאים הקשים של הגלות במציאות מסובכת, ולראות את טוב השם ורחמיו, את השפע הטוב, ושהעיקר זה להיות שותף לשליחות ולהביא ברכה ורוממות. לא כל אחד מצליח להיות בתודעה כזאת. אנחנו נראה בהמשך המאמר שהחסיד בונה את התודעה הזאת בעמל גדול מאוד, המון המון עבודה אדירה, עד שהחסיד בונה את השקפת העולם הזאת. אנחנו מתחילים קצת מהסוף, מתחילים איך נראה החסיד, אבל אנחנו נעסוק בהמשך איך הוא מגיע לשם. הוא מסתכל סביבו, ולא כולם איתו באותו ראש. אז הוא היה רוצה את החברה הזאת, ועוד חבורה כזאת. היה מוצא לו צוות במלאכים, צוות, צוות, מדברים באותו שפה, מדברים באותו ראש. במובן הזה, אמנם הוא לא שונא את העולם, להפך, הוא מאוד אוהב את העולם, ולכן הוא רוצה להביא ברכה לעולם, וקשה לו, מצטער, להימצא ברוב עם. למה? כי הרבה פעמים כשהוא מסתובב עם הציבור, אנשים לא עסוקים בזה. אנשים עסוקים בצרכים שלהם, וחסר לי זה, ואין לי את זה, ולמה זה אין לי. קשה לו השיח הזה, הוא מחפש שיח אחר. תחסר לו ריאת מלכות שמיים, השליחות, אנחנו חלק מהמלאכת השם, הקדוש ברוך הוא ממשיך להשגיח על העולם, ואנחנו עבדה, ואנחנו צריכים להביא ברכה. השפה שלו, הרוח שלו, הוא לא, אין לו מספיק פרטנרים, חברותו. טוב, לאנשים כאלה, רואה הבדידות הגמורה, קשה להם באמת. מתאבים למוות לא מצד שהם שונאים את העולם, בגלל שאין להם חברה, הם רוצים להיות מלאכים. הם רוצים להביא ברכה לעולם, והם מנסים להביא להיות שותפים, שיהיה להם חברה כזאת שאפשר לדבר איתה. מצאנו דבר כזה, אומר החבר, גם באומות העולם. גם באומות העולם מצאנו תופעה כזאת. למשל, החכמים המתפלספים. גם הם אוהבים את הבדידות, גם אוהבים את הבדידות. לא כי הם שונאים את העולם. לא בהכרח. מדענים. האם נכון לומר שמדענים שיושבים שעות במעבדות אנשים ששונאים את העולם? לא. הם לא שונאים. כל היום חוקרים בחיות, בצמחים, וכל מיני. הם לא שונאים את העולם. למה הם נמצאים במעבדות? כי הם צריכים שקט. לזכך את המחשבות. הם מוכנים שיבואו אליהם לעבדה אנשים שמדברים איתם על אותו עניין. אם יבוא חוקר שמדבר איתם על אותו נושא, יסמכו מאוד. הוא עוזר, הם בדיוק עסוקים באותו עניין. עד שלא ואז מישהו שיסיט אותנו נושא אחר, ועד שאנחנו צריכים להתרכז באיזה עניין, לעזוב. קשה לנו עכשיו להרבב את הדעת. זה לא שנאת המציאות. זה רצון לבנות חברה שמתעמקת בנושא מסוים. הם צריכים קשים. אתם מגלות את האמת. לכן למשל, הם מבקשים לפגוש תלמידים. הם מעוננים בחברה כזאת, מחפשים חברה שעוזר. לכן אנחנו רואים בגלות שניסיונות לייצר חבורות. ישיבות, בתי מדרש, חבורות כאלו של אנשים שמדברים באותו ראש, במקום לקטר ולבכות, איך מביאים ברכה לעולם. כל מיני... דואגים להביא ברכה לגידול מחקרים, לחיזוק הזיכרון ועוד. כמו שלמשל סוקרטיס היה כזה. טוב, זה יחידי סגולה. כשהשכינה שרתה בארץ הקדושה, כשהאומה חלה בארץ ישראל עם נבואה, נמצאו אנשים שפרשו ושכונו להתברות, והם התחברו לדומים להם ולא התבנו לגמרי. היו הרבה הרבה אנשים כאלו, זה לא היה נדיר למצוא עשרות, מאות, אולי אלפים, אולי עשרות אלפים של חבורות ענקיות כאלו. זה לא היה דבר נדיר, היה דבר מאוד רחב, שמחזקים אחד את השני ויוצרים ביחד אווירה כזאת של רוממות. זה היה דבר מאוד הרבה יותר נפוץ. זה מדרגת בני הנביאים שמופיעים בספר שמואל וספר מלכים. אבל בזמננו, אנו, במקומנו, אנו, בקרב העם הזה, כשאין חזון נפרץ, אין הרבה אנשים כאלו, החוכמה נקנית מועטת, והחוכמה מוטבעת נעדרת. מעט מאוד קשה להשיג חוכמה, וזה לא טבעי לנו. אם אתה תפרוש מהחברה, אתה תישאר בלי כלום. כי אם באמת היית מצליח לפרוש מהחברה וליצור לעצמך חברה של מלאכים, של בני נביאים, מקסים, זה היה מביא ברכה לכולם. אבל רוב המקומות בגלות, בזמננו אנו, מי שיתבודד מהחברה לא יישאר עם כלום. זה לא שהוא מגיע להישגים כל כך מרחבים לבד. מי שישקיע עצמו בפרישות רק כגום ייסורים, רק יהיה לו רע ויהיה לו עין רע על המציאות, ורק שנאה עם מריבה עם המציאות, אז הוא נראה כאילו מדוכדך, חושבים שזה ענבה וקנייה, זה כלום, רק עם אס את החיים, והוא לא מגיע לשום בשורה בבדידות הזאת. כי אדם אם לבד אין לו שום תועלת. עכשיו מופיע בספרים עמוד בגמרא שאסור ללמוד לבד. הבבלי יוצא מאוד מאוד נגד לימוד לבד, שמי שלומד לבן היה טיפש. אבל כתוב שבארץ ישראל אפשר. אבל כאילו בגלות אומרים לך, אם אתה תהיה לבד לא תגיע לשום מקום, כי אין הישגים, אין זה תפחות פה, אחד צריך לאחד השני. הסיכוי שאנחנו פה רק ניפול לדכדוך ויוש ועצבות הוא מאוד מאוד גדול, כי אנשים לא מגיעים לאור אלוקי. אין לך חברים פה נביאים, אתה יכול, קשה ליצור בגלות חבורות כאלו. ולכן צריכים להיזהר, גם כשיוצרים מנסים קצת להתבודד, מאוד מאוד להיזהר. ולרוב במצבי הגלות, במצבים שעם ישראל לא בארצו, התבודדו זה לא מוביל לפי מקום, כי אדם לבד הוא לא שווה הרבה. אז עדיף שאנשים יהיו ביחד, יחזקו אחד את השני ברמה שהם נמצאים, קצת יוסיפו תועלת אחד לשני. כי האלטרנטיבה לפתח, לפרוש ולפתח איזו מערכה מיוחדת היא הרבה הרבה יותר גרועה. כי אין שפע כזה של כל כך הרבה אנשים שעסוקים בנושא הזה של השורת שכינה, שאין מלא אנשים מתלהבים בביקויות וזה. אתה יכול ליצור חבורות, ממך הרבה חבורות של בני נביאים, אין, זה קשה. אז אם אדם יהיה יפרוש, מה, אין, אתה מסתכל מסביב ואין הרבה אנשים כאלה, ואתה בעצמך גם לא שווה הרבה כל כך, לא שאתה איזה בחוץ לארץ איזה סגים מרשימים יש לך, אז עדיף כבר שתהיה חלק מהעם, עד יפרוש. מה? אז הוא יכול לאסוף סביבו יותר אנשים, לפרוש מהעמון, אבל להקים המון אחר, להקים חבורה אחרת. הוא, יש ישיבה, הוא פותח ישיבה למצוינים. מצוין? זה לא יותר איכותית. אבל אם אין מצוינים, אין בכלל מצוינים, וגם הוא לא מצוין, הוא פותח ישיבה, הוא נמצא שם לבד, והוא לא מצוין, ואין מצוינים סביבו, אז מה, הוא רק הפסיד מזה. ככה לפחות, היה לך אומנם בנוני, אבל למדת איתם. עכשיו היה לך כלום, נשארת בנוני לבד. בנוני לבד זה יותר גרוע מבנוני עם חבורה. בנוני. זה המצב לא בנוני. עכשיו הוא מדבר על זה. איש יראה אלוקים, חסיד, אוהב לשוחח עם אלוקיו ביחידות, לעמוד ולהתחנן ולהתפלל תחנונים ובקשות. אז הוא מנסה להתפלל כמה שיותר ולהיות בדבקות באשר. תחינות מחודשות, פיוטים, כל מיני דברים חדשים, לא ימצא בהם ענקים לימים מועטים, כמובן שהם חדשות. אבל כשהם נעשות גורות בפיו, כבר נחשוד לא מתפעלת מזה. לא לקנה ולא קנה מבקש. וכך הוא נשאר יומם ולילה במצב שנחשוד קבע את מנו סיפוק צרכי הטבעים. במקביל לזה שהוא רוצה לעבוד את השם. מה לעשות? יש לאדם עוד מעגלים בחיים. יש לו חושים, ראייה, שמיעה, דיבור, רצון לפעול, אכילה, שתייה, חיים משפחה, רווחה בפרנסה, ענייני ביתו, עזרה לדד, כיבוד התורה. מה קורה? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? האם הקדוש ברוך הוא נמצא בהתייחדות שלו? אם אדם יפתח את העיניים הוא תראה, הוא רואה שהקדוש ברוך הוא דווקא נמצא יותר לא בהתייחדות שלו. איפה הקדוש ברוך הוא בעיקר נמצא? הוא נמצא בעזרה לדל, בכיבוד התורה, בעזרה למשפחה, במלא דברים, הקדוש ברוך הוא נמצא שם. אז הוא חושב שהקדוש ברוך הוא נמצא במקום הזה, שאני עוזב את כל החיים, שם נמצא את הקדוש ברוך הוא. אם תסתכל ביושר, אתה תראה שבעצם נחמץ את הקדוש ברוך הוא נמצא פה. אז הוא רק בסוף התחרט על זה שהוא התבודד. למה? כי הוא רק מתרחק מהעניין האלוקי שעליו ביקש להתקרב. זאת אומרת שההתבודדות בשיטה בגלות היא לא מקרבת את אדם אל העניין האלוקי, היא מרחיקה אותה. אם הוא היה מצליח ליצור חבורה של התעלות רוחנית משותפת בארץ ישראל, מצוין. אבל אין לו חבורה כזאת ואין לו התעלות, מה לעשות? הוא לא עכשיו ליצור את דינמיקה כזאת, הוא לבד. ורוב ההתרחשות הרוחנית לא נמצאת בבדידות שלו. רוב ההתרחשות הרוחנית החשובה נמצאת דווקא באינטראקציה שלו עם הסביבה. ללמוד בלי חברות הזה מאוד קשה. בלי להיות, בלי חברה של מתפלט איתך מאוד קשה לתפילות. איך תעשה חסד בלי? איך תעבוד על המידות בלי חברה? אתה צריך בסוף את כל הסביבה, כי שם בעיקר ריבונו של עולם נמצא. אז אם אתה תנסה להתמקד שם בעולם הרוחני שלך, אתה תתרחק. אדם הכניס את עצמו במזירות, בפרישות, אז בואו דבר כשהוא מור אלוקי, מה בכל? כי אתה לא לבד, יש לך חבורה שלמה כזאת, כי יש לך מאות אנשים איתך ביחד. זה מה אתם בונים, חבורה מצוינת של חבורת בני נביאים, עולים ועולים, מצוין. זה תפסוק. אבל המצב היום, אם אתה עוזב, אתה לא נשאר, הרוחניות לא איתך. עיקר הרוחניות נמצאת בכתב, במקום איתך. אתה חלב, אתה בונה את העולם. אז אני אענה לך עכשיו בחור מהישיבה, שהוא יודע, הוא עוזב את הישיבה, הולך לזהר פה ללמוד לבד. האם הוא יתן לו יותר התקדמות בתורה? פחות. בתורה עובדת השם, האם יתקדם יותר או פחות? למה אפשר להתקדם כמו בחורה? לא יחברו טוב, לא ישמע רבנים שיעור תורים, לא יהיה עבודת מידות, לא יהיה לו אינטראקציות עם אנשים. הוא יתנוון, הוא יעבור עם ניוון רוחני. קשה לבד לגרום להתקדמות רוחנית. כמה אתה תפר, אז אם אתה תשאיר איזה שיר חדש, אחרי איזה ספר, משהו שירגש אותך, ואחרי זה ייגמר אחרי זה יומיים. באמת. כבר אפשר לא תתפעל. כל מה תצטרך להמציא לעצמך. עכשיו להיות לבד וכל הזמן ליצור לעצמך להתרומות רוחנית. זה מאוד מאוד קשה. לבד. איפה זה כתוב? בצלת ישרים, הוא אומר, בשביל לעבוד, לחשוב על חשבון הנפש. חשבון הנפש. אבל זה לא שזה עיקר ההתאחשות הרוחנית. אבל שיש זמנים שאדם עושה לעצמו חשבון הנפש. גם בארץ, אדם עושה לעצמו מתבודד, עושה חשבון הנפש. בסדר, לא. אבל זה, העיקר זה, זה הציבור. בכנסת, הקהילה, הישיבה, היום במשפחה, השפעה, שם הכבוד אותו נמצא. טוב, זה דורש פירוט. כן, לכן עכשיו נכנס לפירוט מאוד ארוך. איך נראה חסיד? בואו נעקוב אחר הרבנים הגדולים שהזכים לראות מה הם עשו, הם עזרו את החברה. רמב"ם עזב את החברה, הלך להתבודד בסהרה, נולד. זה מה שעשו הרבנים גדולי הדורות, מה שהם עשו, עזבו את החברה, חיפשו תלמידים. סתם תלמידים, ניסו לבנות ישיבה, ניסו לבנות את זה חבורה סביבה. תמיד ניסו לבנות קבוצה, קהילה, תנועה, מהלך חברתי. הוא אומר שהחסיד הוא דווקא מפקד המדינה. מה זה חסיד? אדם שמתרגל לבנות חברה. הוא צריך להתחיל ברמת הפרט, ואז זה יעבור לרמה החברתית. מה הוא עושה בתוך החיים שלו? קודם כל, בתוך החיים שלו הוא לא עוזב את החיים שלו. נתחיל עם זה. אדם לא בורק מהחיים שלו, לא עוזב אותם, אלא משתף את כל החיים שלו ביחד. הוא דואג לכל יושביה. הוא מספק לכולם, צורכם, מידה לכולם. הוא חסיד, יש לו חסד. הוא לא שונא את החיים, הוא לא רב איתם. הוא לא עוין אותם. מעד רבה, הוא דואג לכולם. בצדק. לא עושק, ולא כלום. ואז כיוון שכל החברה, כל המרכיבים החברתיים מרוצים ושמחים, אז הם יכולים להיות שותפים. שותפים למה שהוא יצווה, למה שהוא יוביל. מה זאת אומרת? מסביר שהחסיד זה המושל. חסיד הוא לא בורח מהחיים. איפה? הוא מבין שהדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא זה על ידי שהוא בונה חברה, בונה קהילה. קודם כל אדם צריך לראות את הקהילה שלו בפנים פה, ואז לאט לאט הוא יבנה עוד קהילה. הוא גם בונה לעצמו קהילה. יש לו חושים וכוחות, נפש וגוף. הוא מנהיג אותם מהנהגה המדינית, מתמחה בבניית מדינות, בבניית קהילות. מושל ברוחו עדיף מלוכי דין. היה ראוי שהוא יהיה שולט, הוא באמת אמור להיות ראש הקהל, ראש המדינה, כי בטח בחברה הוא היה עושה אותו דבר כמו שעושה בגופו ונפשו. מה שהוא עשה בחיים שלו הוא יעשה אחר כך בחיים הציבוריים. מה הוא עושה בחיים שלו? הוא חוסם את הכוחות המתאבים, מונע אותם עבור גבולה. מתי? אחר שנתן להם חלקה, מסיפק כל מה שמלא מחסרונה. אומרת שהחסיד הוא לא רב עם המציאות, אלא הוא אומר המציאות צריכה להיות שותפה. אנחנו צריכים לתת לה למלא את חסרונה. אז אתה רוצה שהמציאות יהיה שותפה, צריכה להיות כל האנרגיות שלה. אבל יש מצב שזה כבר לא למלא את החיסרון, זה כבר משהו אחר, זה סתם לעבור את הגבול. זה לא עוזר, זה לא שותף, זה לעצור. אותה הוא יכול להגיד לעצור, כשהנושא הוא שהוא דואג למילוי. הוא לא שונא, אם הגוף מזהה שנאה או עינות, אז הוא רב, הוא נלחם. לא, אין שנאה לגוף, אין שנאה לכם. עד רבה, בוא, אני צריך אתכם. בוא, אני, אנחנו תתמלאו בכוחות, מאכל, מניין, משתה, מסורה, בחיצה, כל מה שצריך, בוא נלך. יש גם כוחות כעסנים. מה זה כעס? ככה זה הפוך מתאווה. תאווה זה מה שאני רוצה, וכעס זה מה שאני לא רוצה. זה כוחות הפוכים. יש באדם כוח. אני רוצה, גם מה שאתה רוצה רגע צריך לא לראות שמה שאתה רוצה הוא טוב לך. יש כוח שני באדם, הכוח של אני לא רוצה, זה כוח הכעס. זה מתגלה העיתון, אני מחליט. טוב, איך חוסמים את הכעס? איך לגלות את התפקיד שלו. יש תפקיד לכעס, להתנגדות. זה התפקיד של ההתנגדות. הנצחנות. יש אדם מתרגל לוויכוחים. חשוב מאוד, בעזרת הוויכוחים אדם מחדד את הדעת שלו ואת התפיסות העולם שלו ואת השיטות שלו. איך אדם מחדד את כל זה? על ידי ויכוח. אז מאיפה יבוא הוויכוח? אם עכשיו אני מבטר, כן, זה עבר לא מתווכח. אדם צריך שיהיה לו קצת ככה אלמנט של התנגדות. לא מוכן, לא מוכן. זה לא נראה לי, מה פתאום? לא נראה לי הדבר הזה. אני מתנגד לדעה הזאת. לא נראה לי, מצוין. ואז זה איזשהו תפקיד, שוב, הוא מגייס את הכוח הזה של ההתנצחות, הכחנות, של העמידה על הדעה שלי, מה אני מוכן לוותר עליה, טוב מאוד, בוא נשתמש בה, בשביל מה? בשביל הגברת החוכמה והדעת, או לפעמים בשביל לגרור באנשים רעים, לתקן את המציאות. שוב, אחר כך, מה שמעבר, אפשר להגיד לעצור. אבל שוב, הקדוש ברוך הוא עבודת השם, בכוחות עצמם, לא שאתה עוזב את הכוחות האלו, בתוך הכוחות האלו, בעזרתם, באמצעותם, באמת אתם עושים. חושים, הוא צריך לתת להם את חלקם, הוא צריך לתועלת, להשתמש בידיים, ברגליים, בלשון, בחירה במועיל, שמיעה, ראייה, דמיון, כוח דמיון, יש לנו סברה, יכולות אינטלקטואליות, מחשבה, זיכרון, כוח רצון. כל הכוחות שותפים, אין אף כוח שהוא שונא, הוא לא זורק לפח אף אחד, הוא לא נלחם עם אף אחד. ואז הוא יכול לדאוג לאיזון שבין כולם, שלא יהיה אחד שעובר את הגבול, הוא לא מזלזל באף אחד, כי אם אחד עובר את הגבול זה על חשבון מישהו אחר. מה זה תפילה עכשיו? אנחנו תכף נגיע לתפילה. רבי הלוי הופך לנו את התפילה, עושה מהפכה בתפילה. מה זה תפילה? תפילה זה לא בריחה מהחיים, אלא הפוך. תפילה זה השתתפות של כל הכוחות. במקום שהתפילה תהיה, כמו שמציירים אותה, מבט ראשון, בריחה לעולם שלעולם אחר. אני מתבודד עם אלוקים, אני רוצה לדבר איתו. הפוך. תפילה זה המצב שבו כולם משתתפים ומגלים את ההרמוניה בין כולם. זה התפילה. כל עצמותיי, ליבי ובשרי ירננו אליך. אנחנו מתחילים לראות איך שהתפילה כנגד קורבנות. תפילות כנגד תפילים תפילים. מה זה קורבן? בקורבן מביאים כוחות, מביאים דם וגוף ושירה וזמרה ונסחים ויין ומנחות והמון אנשים זה קורבן. אז מה זה תפילות כנגד קורבנו? תשתף את הגוף שלך. טוב, אתה לא מביא כבש, אבל יש בך בפנים יש לך כבש, יש לך שור בפנים, הרצון להתנגח, זה שור. יש לך רצון להתנגח, קח אותו. כולם היו איתך, כולם שותפים, עכשיו התפילה זה הזמן שכולם מצהירים או מכוונים אל המכנה המשותף של כולם. התפילה זה מין איגוד, איסוף, איסוף של כל ה... של כל הכוחות. מה? כן, זה מה שקשיב. מעניין, מה לא מתפעלים ב-18? כל מיני פעמים. אנחנו נראה בהמשך, תסתכל. אני אדבר על זה בהמשך. אבל איך שכולם שותפים. שותפות של כולם. למה? אם אתה לא שיתפת אותם, ואתה תנסה להתפלל, אז הם לא ישתפו פעולה, אז הם אפילו יפרו. אם אתה לא משתף את הילדים בתפילה, אז הם יפרו. אם אתה לא משתף את הבעלי בתים בתפילה, אז הם ישבו מאחור ויתפתחו. זה בסדר. עכשיו הוא בדיוק הפוך, הפך את התפילה. אנחנו נראה שלשם זה חופר. התפילה זה לא היציאה מהחיים, אלא ההפך. זה מוקד החיים. מוקד של החיים. מרכז. מרכז החיים. לא אני, אני יותר טוב לשמה שלו, אני הלכתי למדבר עכשיו. יש את החיים, התפילה זה טוב, אני יוצא החוצה למתבודד לי במדבר. בדיוק הפוך. התפילה, מרכז החיים. עושים את האסם באמצע. הלב של ההתרחשות, לב העניין, צומת מרכזי. אנחנו הולכים לקראת זה, אנחנו בהתחלה של המעלה. אז אתה רואה שהוא חסידים ראשונים שובים שעה אחת לפני התפילה. זה החסידים הראשונים. זאת אומרת שהוא לא ישר מתפלל, הוא מתפסק בזה, הוא עושה את זה, מסיק אותו את הנפש שלו, בשעה שלנו. אז התפילה במובן הזה היא המשך של כל מה שעושה כל היום. כל היום הוא עסוק לשתף את כולם. עכשיו כשהוא יקרא להם לתפילה, יגיע את התפילה, זה טבעי. זה לא להתבודד. גם המעלה של תפילה בציבור, זה יגיע לדעת בציבור. אתה רואה שהם תפילה בלחש לעשות בציבור, למה אני פה מדבר בהם שתפילה אבל אותו יקור זה נתן בית המקדש היו מתנבים, איפה באמצע הבלגן של חג סוכות, בית השואבה, שואבים כמו חג. מיליון אנשים, ריקודים, יין, יין, שם. היה כל הכל, המון כוחות, ליבי וצרי, אנשים היו מכירים קורבן, היו מתנבים. היו מכירים קורבן. כל הכוחות היו משותפים. כי הקדוש ברוך הוא נמצא בכלל, אומר המערב. אל תפרוש מציבור, אומר אליל הזאת, נכון? למה תפרוש מהציבור, אומר המערה יותר חיים? כי הקדוש ברוך הוא נמצא בכלל. הציבור, לא בפרוט. נמצא באיפה שכל החיים נמצא. אין הוא נמצא בגלל השאלה היא על מה דעתנו נתונה, על כמה שאנחנו יכולים לכלול. מי שיכלול יותר, יתקרב יותר לאשר, כמו שאני אמר. מי שצריך לכלול יותר באישיות שלו, יותר יהיה. כל עצמותה יותר מה. מי שלא יכלול, אז לא יהיו שותפים, לא יהיו שותפים בחוץ. לא כל כך חשוב. קשה מאוד. קשה מאוד, השקט. הוא מתרגל, תפיסה של התבודדות, יוצרת עמדת נפש של אני יוצא. לא מצרף, לא אוסף, אני יוצא. שחות תפילה לא בנויים על התבודדות. צריך עשרה. יש אדם מתבודד, יש צדיק הדור שהוא יכול להתבודד לבד, יכול לסוף עוד 9 ילדים בכיתה ח' שלא קורא ישיבה. מה עדיף? כי הלכה נראים לי בכלל צדיקים גדולים. לפי ההלכה עדיף להתפלל איתם עכשיו. הקדוש ברוך הוא נמצא על סוף. טוב, אנחנו בתחילתה של מערכה. יש לו גנים בחז"ל, במדרשים, בגמרות. לפי הרמב"ם, כך אומר חתם סופר, מה יותר חשוב? תפילת לחש או חזרת הש"ץ? אומר חתם סופר, עמוק ברמב"ם, חזרת הש"ץ זה חשוב מאוד. וזה הדבר העיקר.
את
זה. מה?